אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
האסון בשבעה באוקטובר היה עלול להיות חמור הרבה יותר. כך מפרסם ומפורט העיתונאי והסופר אילן כפיר בספרו החדש אוגדת עזה נכבשה. חמאס תכנן שלב שני שבו יפשוט גם על דימונה, תל אביב ובסיס חיל האוויר בחצרים. שלום אילן.
צהריים טובים.
חלק מהתוכנית השלב ב' של חמאס כבר פורסמה. אבל מה אנחנו יודעים עכשיו בנוסף?
תראי, היום התמונה הרבה הרבה יותר בהירה מכפי שהייתה סמוך לשבעה באוקטובר. חמאס לא הסתפק בתוכנית שלב א', אבל המבחן היה, אם התוכנית תצליח, נלך לשלב ב', והוא נערך לקראת השלב הזה עם כוחות גדולים שהיו מוכנים בכוננות ונערכו בצהריים לצאת לדרך. מרכז התוכנית הייתה פריצה בשני צירים, צפונה וגם דרומה ומזרחה לכיוון דימונה. דימונה סומנה אצלם כיעד מאוד מאוד מרכזי, וכך גם הפסגה הייתה צריכה להיות הפשיטה על תל אביב. הם סימנו לעצמם כמה מוקדים בתל אביב שבשעות אחר הצהריים והערב צפוי שיהיה בהם קהל גדול כדי לבצע טבח המוני בתל אביב. אני לא בטוח עד כמה הם תכננו גם לקחת בני ערובה בתל אביב, אבל טבח ורצח המוני ללא ספק, ומי שתוכנן לתל אביב וליעדים צפונה היו בעיקר כוחות עם נכונות נפשית כנראה להתאבד, כי הם ידעו שמתל אביב, בניגוד לעוטף, לא היה להם סיכוי לחזור. זו הייתה תוכנית שכבר גובשה והייתה בשלבים מאוד מתקדמים. לקראת צהריים, כשסינואר וחבורת הפיקוד שלו הבינו שהם השיגו הצלחה מעל ומעבר למשוער, ניתן האור הירוק לכוחות שלב ב' לצאת לדרך. אבל כאן הייתה להם הפתעה גדולה. בניגוד לבוקר שבה הכל היה פרוץ, לא צהל ואף אחד לא היה מוכן, כאן כבר הייתה הערכות גדולה, הייתה הזרמת כוחות ענקית לאזור נבטים, שם בוצעה חסימה גדולה לכל תנועה של מחבלים צפונה. דרך אגב, גם החסימה הזו גרמה לכך שניצולים מהטבח בגרעים לא יכלו לברוח צפונה, כי היו מחסומי משטרה שמנעו כל יציאה צפונה מכיוון העוטף. אין ספק שאם חמאס היה מבצע את שלב ב', הטראומה, האסון, היו מוכפלים. מה עוד שהתוכנית של סינואר הייתה, כך הוא האמין, שאם הוא תוקף את תל אביב ויהיה בחדשות שהוא תקף את דימונה, חיזבאללה בצפון וארגוני הטרור שחלקם שרים לחסות חמאס או להשפעת חמאס יתקפו ממזרח, מכיוון יהודה ושומרון, וכך ישראל תהיה תחת התקפה רב ערוצית. אין ספק, תוכנית סטנית שאילו הייתה מצליחה, היינו היום במצב הרבה הרבה יותר גרוע, עם מספר נפגעים חסר תקדים, הרבה אפילו מעבר למה שישראל ספגה במלחמת יום כיפור.
וכל זה, כל הדרך הזו לתל אביב ולדימונה הייתה אמורה לעבור דרך תקיפות של נתיבות, קריית גת, אשקלון, אשדוד,
כן, שורה,
וראשון
שורה
לציון.
של שורה של ערים בדרך, יעדים בדרך, היא חלק מהממצאים שגובשו סביב כל מה שנקרא תוכנית שלב ב', נמצא במפות שנמצאו אצל הרוגים, ובתחילה לא הבינו אצלנו בניתוח המצב במודיעין, איך זה פתאום יש מפות על קריאת גת. Out of the blue, קריאת גת. ורק בשלב מאוחר יותר מצאו תוכנית שיש לכוח מסוים, תוכנית לתקוף את כלא שקמה באשקלון, לשחרר אסירים פלסטינים. תוכנית אחרת, תקיפת שדה התעופה בחצרים. לכן זה מעיד על היקף התוכנית ועל היומרות של סינואר לבצע דבר שלא בוצע אי פעם, אולי מאז מלחמת השחרור, שבו תקפו 7 מדינות ערב את מדינת ישראל, והיו בטוחות שהולכות להשמיד אותה.
אילן, הוצאת את הספר הזה תוך פחות מחצי שנה מהשבעה באוקטובר. איך חושפים את כל המידע הזה וכורכים את זה לספר כזה? ספר מאוד מאוד מרתק.
אני אגיד לך משהו. מרגע שזה התחיל, אני הבנתי שזה לא מלחמה של יום אחד, אפילו לא 19 ימים שחווינו ביום כיפור. הבנתי מהמטרות של המלחמה שזה סיפור ארוך, ומאותו רגע התחלתי לאסוף חומר, התחלתי לשוחח עם אנשים, קודם כל לכתוב כל דבר מרכזי, וככל שזה נמשך ועוצמת המחדל נחשפה, התחלתי לדבר עם אנשים מתאימים, כל אחד בתחומים שלו. דווקא התחלתי במודיעין, כי שם הייתה לי האכזבה הכי גדולה. אמרתי, הם הראשונים שהיו צריכים לעלות על זה. ואחר כך הגעתי לדרג של הרמטכ"ל, התחלתי לחקור מה קרה בלילה, מי שותף לדיון, מי לא שותף לדיון. נדמתי איך יכול להיות שראש אמן בסוף שבוע באילת, והטלפון הנייד סגור. איך זה יכול לקרות דבר כזה? ומיד צצו בי המחשבות, השוואה בין יום כיפור, אסון יום כיפור, הקונספציה, לבין הקונספציה של השבעה באוקטובר. כך נכנסתי למוד של כתיבה, זאת אומרת תחקיר יום, כתיבה בלילה, זאת אומרת ברצף מטורף, ואחר כך כמובן בדיקת עובדות, ניסיון לחשוף דברים חדשים, למרות שקורה לכל אורך הדרך שדבר שאני משוכנע שיש לי אותו בלעדי, סיפור בלעדי, למשל חומת יריחו, התוכנית של שבב פיינחה והזעירה, וקיבלתי למשל מידע שהיא, היא היחידה במדינה שלא מופתעת שהמלחמה הזו פרצה, והיא כותבת לעצמה, היא מצטטת את פרויד, אל תחשבי שאת טעית, מי שלא שמע לך הם אידיוטים. והייתה לי מטרה להיות ראשון, אני מאוד מהיר, מאוד משתדל להקפיד, אבל גם פה אני מוצא טעות פה וטעות שם, ואני מקווה שיהיו מספיק קוראים למהדורה השנייה, כך שנוכל לתקן אותם. ולהוסיף כמובן דברים חדשים.
רק נזכיר שאתה כתבת ממש קודם לכן, ממש עכשיו בתחילת השנה יצא ספר על מלחמת יום הכיפורים, כלומר אתה מגיע לספר הזה כבר טעון מהתחקיר הענק שאתה עשית על מלחמת יום הכיפורים. אילן,
ממש כך, ומזהה, ואני חושב שאת באחד הרעיונות איתך, הדבר הראשון ששאלת זה על הדמיון, תגיד איזה נקודות דמיון אתה מוצא בין מה שקדם ליום כיפור, לבין מה שקדם עכשיו. אמרתי לך, ליאת, 100% סיפור דומה, רק באיחור של 50 שנה ביום אחד.
ספר לנו בכמה מילים על בסיס ירקון, שבו הייתה הנגדת וב.
זה בעיניי אחד הניסים. במלחמה הזו קרו מספר ניסים, אבל זה הגדול מכולם. בסיס ירקון, הם יודעים שזה בסיס ירקון, הם קוראים לו בסיס המחוברת, המודיעין. הם רואים את האנטנות ומיידים צוות מיוחד עם יותר כמות טנדרים מאשר במקומות אחרים, שיהיה להם מקום לא רק לחטופים וגופות, אלא גם למכשירי קשר. הוראה לקחת משם הכל. עכשיו קורה מה שקורה, קורה מה שקורה גם בצנחנים, טעויות בניווט. הכוח שיוצא לבסיס ירקון, שהוא מורחק כ-10 קילומטר מהעוטף,
ירקון זה 8200.
בסיס ירקון זה בסיס הקדמי הדרומי של יחידה 8200. בסיס סופר סופר סודי. כל מי שנמצא שם חותם על הצהרות סודיות הכי גבוהות שישנן בצהל. עכשיו
ויחד עם זאת אתה מספר בספר שכל מי שגר בשכונות המזרחיות של עזה ידע שיש שם בסיס של מודיעין, כי היה שם, יש שם אנטנות מאוד מאוד גבוהות, אי אפשר היה לא לראות אותן.
הצוות שיוצא לשם מזהה ממש סמוך, יש בסיס נוסף, אורים, זה של פיקוד העורף, ויש גם בבסיס של אורים יש אנטנות גבוהות, וכמה מאות מטרים משם יש את הבסיס עם הצלחות. עכשיו הם מתבלבלים, הם חושבים לרגע שרואי שבסיס רעים זה בסיס ירקון. עכשיו,
רואים, בסיס רעים.
למרבה המזל, וזה כבר חומר שיש לי בהמשך, יש מידע, אני לא הצלחתי לאתר אותו, אני מנסה לאתר אותו, של נגד דרוזי בבגדים אזרחיים, שהוא רואה, הוא מזהה את המחבלים, והוא אומר להם, הוא כמובן דובר ערבית שוטפת, ואז הוא אומר להם, הם שואלים, הם מראים חוסר ודאות, והם שואלים אותו, איפה המחוברת, המודיעין, והוא באצבע מסמן להם על בסיס רעים כדי להרחיק אותם. זה היה
הבסיס אורים.
אורים. זה הבסיס של פיקוד העורף, ושם יש מעשה גבורה, יש איזה קצינה אחת שסופקת 12 כדורים, מוצאת את עצמה בערימה של בנות שנרצחו, וכך ניצלת. זה פשוט לא יאומן, לא יאומן מה שקרה שם. איזה אסון נמנע אם הם היו מגיעים לירקון.
זה עבר צנזורה, וסיפרת לי שניסו להניע אותך מלפרסם את החלקים האלה.
זה לקח זמן, בואי נאמר כך. כשאני הגשתי את החומר לצנזורה, והיא נהגה בהגינות גדולה והסבירה כל דבר, אבל בהחלט שהחומרים היו יותר מפורטים. אבל גם מה שאושר, אני מאוד מרוצה מהעבודה שלהם.
ניסו לגרום לך לא לפרסם את המידע הזה, אילן?
היו כאלה ואמרו לי, תגיד, למה אתה, שמה צריך את זה? לא מספיק מדינת ישראל ספגה כזה אסון, אז אתה הולך להעצים את גודל ההישג של חמאס. ואני אמרתי שאם כבר חושפים, אין סיבה לא לחשוף שלחמאס היו תוכניות הרבה הרבה יותר גדולות מאשר התקיפה של כל הקיבוצים וכל הבסיסים הצבאיים, שזה די כשלעצמו.
אתה כותב שם שסינואר תכנן את המתקפה הזו. אנחנו מדברים עכשיו הרבה מאוד על המנהיגות הזו, על המאבקים האלה בין סינואר לבין נתניהו. עד כמה סינואר למד את ראש ממשלת ישראל במשך השנים?
התזה שלי שסינואר בינינו כיום הוא דמות סתנית בן מוות, אבל האיש הוא פסיכופת, אבל חוקרים שלו שישבו מולו התרשמו שיש בו גאוניות ומטרה, הוא סימן מטרות, הוא ישב בכלא 22 שנים ותכנן, שואלת אותי ליד, זה הראש שלו, זו שאיפת החיים שלו, להגיע ליום הזה שהוא יבצע תוכנית שתרעיד את מדינת ישראל ותערר את יסודות קיומה. וכך הוא למד, קודם כל למד עברית, הוא היה מדבר עם החוקרים שלהם עברית, היה אומר להם כבר אז, והם נדמו והם סיפרו, היה יושב מולנו חוצפן, לא מרגיש שום הכרת תודה, הוא עבר ניתוח מוח קשה מאוד והצילו את חייו, הוא לא חש, הוא כמובן הודע לרופאים, אבל החוקרים הוא אמר, לא ירחק היום ואנחנו נחליף שולחנות, נחליף מקומות, אני אשב בכיסא שלכם ואתם תשבו בצד שלי הנחקר. והוא התעניין בדמויות ההנהגה. אריק שרון בעיניו היה דמות של מנצח שקשה יהיה להביס אותו. ואז הוא נדלק על דמות חדשה בפוליטיקה הישראלית, בשנת 96 עלה לשלטון, ב-97 סינואר הוא כבר בכלא, ואז נתניהו נותן את הפקודה למוסד לבצע את ההתנגשות בחלד משל בירדן. זה נגמר בפיאסקו, בהתקפלות ישראלית, שחרור השייח יסין. סינואר היה חניך של השייח יסין, הוא למד ממנו המון, רכש ממנו את השנאה הפתולוגית לישראל, אבל הוא הופתע איך ישראל הגדולה מבצעת ניסיון חיסול ממוקד כל כך כושל, ובפניקה שאוחזת את המנהיג, את נתניהו, משוחרר יסין, שהיה למעשה המנהיג האידיאולוגיה, הדמות המרכזית בחמאס, וסינואר אומר, רגע, האיש הזה מעניין אותי. וככל שנתניהו יותר שנים בשלטון, מתפתח משחק שחמט בין השניים. סינואר מגלה בעצם שיש זהות מחשבות ביניהם. סינואר שונא את הרשות הפלסטינית, שמסכנת אותו, היא ברגע מסוים במסע ומתן מדיני, בלחץ אמריקני, יכולה עוד להסכים למושג של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, מה שהוא שולל. כמובן התוכנית שלו זה השמדת מדינת ישראל, הוא לרגע לא מכיר במדינה הציונית, והנה פתאום יש מנהיג בישראל שחושב כמוהו, שצריך למוטט את הרשות הפלסטינית ולסייע לחמאס. הוא לומד אותו, הוא לומד כל שלב ושלב, ואז ברגע מסוים כשיש לחץ אמריקאי על ישראל ועל הרשות הפלסטינית להגיע להסדרה, הוא שולח פתק, תראי כמה הוא מתוחכם, לביבי וכותב לו, תהיה חזק, בכתב יד. אני מניח שהפתק שמור בסייף אצל ביבי, והיום הוא בטח מנסה להסתיר אותו, כמובן להכחיש כל קשר, אפילו מחשבתי אידיאולוגי, עם סינואר. סינואר מזהה נקודת חולשה איומה אצל ביבי, במסע ומתן, סביב שחרור גלעד שליט. עכשיו, אחיו של סינואר, אחיו של יחיה, מוחמד, הוא שפיקד על מבצע חטיפת גלעד שליט, מבצע שנותן ליחיה מחשבות איך אנחנו נוכל להפתיע אותם, דרך מנהרות התקפיות. זה נושא שנבלם אחר כך. אבל המחיר, הוא נדעם בדיוק כמו דוד מידן שעמד בראש צוות המסע ומתן, שלא האמין שנתניהו יקנע לכל דרישות החמאס. שחרור 1,027 מחבלים תמורת גלעד שליט אחד, ישראל ניסה להכתיב מי לא ישוחרר. עכשיו, השבק המליץ את סינואר לא לשחרר. והוויכוח היה מי יקבע מי ישוחרר. חמאס אמר אנחנו, ישראל אמרה אנחנו נכתיב את השמות. ואז סינואר יזם שביתת רעב בכלא ואמר אף אחד לא משתחרר, אף אחד לא יוצא מהכלא. וכך קרה שנתניהו נכנע, כל מי שהיה ברשימה ובראשם האיש ששבק שם וטו עליו, והוא משוחרר. עכשיו, סינואר כמובן חש תודה לנתניהו, אבל חש גם בחולשה שלו, ואומר האיש במצבי לחץ לא פועל. והוא רושם את זה ואומר, יבוא הרגע ואני אעמיד אותו במבחן. וזה קורה. עכשיו, יכול להיות שהתוכנית שלו בכלל הייתה לבצע את זה שנה קודם, כשנחשפה תוכנית המודיעין לגבי מה שנקרא שהנגדת וב קינתה חומות יריחו. אבל בלוח הזמנים שלו חל שיבוש. ממשלת נתניהו, כזכור, נפלה. במשך שנה הייתה לנו ממשלת בנט. עכשיו, את בנט הוא מתאהב, ויש מסמכים על כך שהוא אומר, הבחור הזה מסוכן, מה קורה פה בישראל? במקום נתניהו שהיה נוח לנו, קיבלנו ראש ממשלה צעיר, מגיב על כל בלון שאנחנו שולחים, בלון נפץ שאנחנו שולחים ליישובי העוטף, לשדות, הוא שולח לנו מטוסים. מה זה הדבר הזה? מי זה האיש הזה?
אילן, אתה אומר שסינואר תזמן את המתקפה הזו לתקופה שבה הוא ידע שנתניהו הוא ראש ממשלה?
אין לי ספק בזה בכלל. יכול להיות שאם יש ראש ממשלה אחר, תוקפני, שלא מאמין בתזה של הרס הרשות הפלסטינית ופגיעה בה, וסיוע לחמאס כדי להרגיע אותו, להסביע את הארי הרעב הזה, את השטן הרעב הזה, אז אנחנו במצב מסודר. שלושה ראשי שבק, יורם כהן, נדב ארגמן וראש השבק הנוכחי רונן בר, הציעו לפחות בשש הזדמנויות לנתניהו להתנקש בחייו של יחיא סינואר, ונתניהו דחה אותם על הסף, ביטל את התוכנית.
הספר שלך ממש ממש נקרא בשטף, אתה כותב בתנופה, אתה כותב מצוין דרך הרבה מאוד סיפורים אישיים של אנשים שנרצחו, הצילו, נפגעו באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, ואני רוצה לחזור איתך לחלק מן הסיפורים שיש בספר.
לפי התחקיר שלי, החטיבה היחידה שהקפידה על כוננות עם שחר, הייתה חטיבת הנחל, גדוד הסיור של הנחל. בגולני, שיש לי רק מילים של שבח על הלוחמה, מלחמת הגבורה של החטיבה, לא הייתה הקפדה יתרה על מושג שנקרא כוננות עם שחר. כוננות עם שחר היא חלה על כל, על כל הלוחמים בקו, זאת אומרת מ-4-5 להיות מצוידים, מזובדים, ערוכים בעמדות, ככה טנקים. לפי הנוהל, טנקים היו צריכים בשעה 5 בבוקר להיכנס למחפורות מול קו הגדר. למה מפקד חיל האוויר לא הוא עלה לדיון? יכול להיות שדווקא הוא, הראש שלו היה אומר, אתם יודעים מה, אם זה המצב, אני אתחיל כבר לעלות מטוסים, לסרוק באוויר, מה קורה שם?
אתה מתחיל לדבר על הטייסים, ואתה מביא בספר הרבה מאוד סיפורים על טייסי האפאצ'י, שהגיעו, כמו שאתה אומר, חלקם על דעת עצמם לשטח, ויש לך סיפור ממש מצמרר, על טייס אפאצ'י שמגיע, וטס מעל מסיבת הנובה, ואפילו מתקשר מהמסוק לאחת מהבנות שנמצאות שם במסיבה. איך זה קרה ולמה?
אבא של החטופה, לא חטופה, אבא של אותה בחורה צעירה שהייתה בנובה, הוא מתקשר למפקד טייסת האפאצ'י ואומר לו, תשמע, הבת שלי נמצאת במסיבה ברעים, היא מבועלת, היא מפוחדת, קח את הטלפון שלה, תנסה ליצור איתה קשר. עכשיו, אותו טייס, יוד, יוצר קשר ואומר, אבא שלך דיבר איתי, תגידי לי איפה את נמצאת. והוא מכוון אותה איפה להסתתר, אבל לפי המידע שיש לנו, הקשר הזה לא הוביל לכך שהיא ניצלה והיא לא שרדה.
היא לא שרדה, הבחורה הזו.
לא.
היה גם מטוס קרב שעלה לאוויר וחג מעל בערי, הוא מסתובב בשמיים של בערי והוא לא יכול בעצם לעשות שם שום דבר?
הוא לא יכול לעשות שום דבר, קודם כל, זה סיפור אחר לגמרי, זה גובה אחר, הוא לא רואה, אבל אם הייתה לו תמונה מלאה, אז אין ספק שהוא היה מבצע גיחות הפצצה. עכשיו המטוס עשה סיבוב, לא היה כמובן מי שייתן לצוות הוראות, למסוקים, המסוקים טסים בגובה הרבה יותר נמוך, אפשר לדבר איתם, הם קיבלו הוראות דרך וואטסאפ. זה פשוט לא יאומן, יושבים טייסים בקוקפיט, צריכים לפתוח טלפון ולראות בהודעות וואטסאפ איפה לתקוף, כך שהם טסים מעל, גם מעל בערי וגם מעל בסיס נחל עוז, מכוונים אותם. בערי למשל היה חשש שיפגעו באנשי הקיבוץ וזה עצר את הפעילות, אבל בנחל עוז הטייסים קיבלו הוראה, כל מי שמחוץ לכניסה לתוך מבנה הבסיס, לראות בו. עכשיו, הטייסים גם דיווחו שהם רואים טנדרים של צהל, רכבים של צהל, אמרים, בדרך לעזה. מה הם חושבים? הם חושבים שהתחיל המרדף, ואז הם לא פוגעים בהם. רק אחר כך מסתבר שעל הרכבים האלה היו חטופים ישראלים.
יש לך הרבה מאוד סיפורי גבורה. אבל הטרגדיה היא עצומה, ואתה רואה את זה תוך כדי שאתה קורא את הספר בתנופה כמו שאני קראתי, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שהתריעו ולא הקשיבו להם, ובסוף הם מצאו את מותם. אנחנו מכירים את הסיפורים על התצפיתניות שהתריעו ובסוף מצאו את מותם, ואתה מספר פה עוד כמה סיפורים מאוד קשים. אחד מהם הוא הסיפור של סרן ניתאי אמר, קצין ההנדסה של החטיבה הדרומית.
כן.
ספר לנו על הטרגדיה של סרן ניתאי אמר.
ניתאי אמר הוא קצין הנדסה, ובמסגרת תפקידו הוא ואנשים שלו מבצעים סיורים קבועים לאורך הגדר. עכשיו, כמה ימים לפני מבצע החמאס, באחד הסיורים שלו נראה לו משהו חשוד על הגדר, משהו לא מזוהה, הוא חושד שאלה הם מטענים, ואין לו עדיין ידיעה או מחשבה שמחר חמאס עלול לתקוף. בכל אופן הוא מדווח למפקדים שלו ואומר, תשמעו, זה נראה בעיניי חשוד, לא יכול להיות, מה זה הדבר הזה? בואו נוציא סיורים, בואו נוציא כוחות שיבדקו צמוד לגדר, כשהוא נוסע בנסיעת בוקר או בשעות לילה מאוחרות, קשה לו לראות בדיוק מה קורה, בואו נוציא סיור בוקר ונוודא מה זה החפצים החשודים האלה. ובזלזול שהיה בו, אז האמירה שלו עוברת חלק בלי תגובה, ובקרב על אוגדת עזה הוא נהרג.
שזה ממש נורא. אילן, אתה מביא פה באמת את כל הסיפורים, ושל כל הקיבוצים, ושל כל המוצבים, ואחד הדברים המטלטלים זה שאתה קורא על הקרבות במוצבים, זה כל כך מזכיר את נפילת המעוזים במלחמת יום הכיפורים, שזה ממש מטלטל. גם המיעוט בכוח האדם, גם הקריאות לעזרה שלא נענות, מעטים מול רבים, בעובדה שלא היו שם חיילים לוחמים, או חיילים מאומנים בחלק מהמוצבים בזמן אמת, בדיוק כמו שהיה במעוזים במלחמת יום הכיפורים.
אחד לאחד, גם הכשל המחדל המודיעיני, גם הפקרה, אני קורא לזה הפקרה, מוזי קו ברלב הופקרו, כל התוכניות לחלץ אותם נעדפו על ידי הפיקוד העליון, כך המצב היה בכוחות. לא רק זה, הם דוללו, יום לפני זה, ביום שישי עדיין לוחמי אגוז נמצאים שם לתגבר את קו עוטף עזה, פתאום התצפיתניות שאוכלות איתם צהריים, בבסיס בנחל עוז מתארות שפתאום החיילים של אגוז אומרים להם, אנחנו סליחה, אנחנו צריכים לעזוב, קיבלנו פקודה, אנחנו צריכים להבטח איזה סוכה של חבר כנסת צבי סוכות בחברה. זה המצב.
אילן כפיר, אוגדת עזה נכבשה. ספר באמת מרתק, עצוב, על אירועי 7 באוקטובר. תודה רבה, אילן.
תודה רבה, ליאת.